הקצמבר מסכמים את השנה ברדיו הקצה.
הקצה משודרת מאולפני BPM, המכללה של תעשיית המוזיקה. BPM המציעה מגוון קורסים מובילים בתחומי הרדיו, קריינות, DJ, סאונד והפקה, פיתוח קול ועוד. פרטים באתר bpm@music.com.
הקצה, הקצה, קייזי רדיו.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rahi.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope. CinemaScope. In Yair Rave.
So yeah, that's
you
the
are
voice.
On the radio.
That's the radio.
I'm,
this is the radio.
No,
hi there.
Better. Hi there.
סינסקו ברדיו הקצה, תוכנית מספר 203, 25 בדצמבר, י' זין תוות, את סינסקו ברדיו הקצה, עושים עומר סנש, ספיר כהן, לאה שפיגל, בן אש, אורי קדישאי, ניר לימור, תודה למכללת BPM, תודה לצוות הקמת האתר החדש של רדיו הקצה, תודה לקואמי, תודה לכם שאתם פה איתי בשידור חי בשעה 2, זו התוכנית האחרונה לשנת 2018, בפעם הבאה שאנחנו ניפגש, זה כבר תהיה שנה אחרת לגמרי. הלו, אנחנו נתפגש באמצע ביום ראשון, אולי, אני חושב, במצד השנתי. אז אם עוד לא הצבעתם למצד השנתי, יש לכם את היום ומחר לעשות את זה. עד יום רביעי בחצות, המצד השנתי של רדיו הקצה, להצביע. אותי מה שמעניין זה שתצביעו לסרט השנה שלכם. מה היה סרט השנה שראיתם השנה? מי הראשון בינואר? מ-1 בינואר 2018 ועד לרגעים אלה ממש, מה הסרט שהכי אהבתם? וגם שיר השנה, אלבום השנה וכן הלאה, אבל... מהו סרט השנה שלכם? bkzradio.net קו נטוי 2018 תצביעו, וביום ראשון המצד השנתי ונדע מה היה סרט השנה שלכם. כדי לעזור לי לסכם את שנת 2018 בקולנוע, הבאתי, זה כבר מסורת, אני בחור מסורתי, בשנה שעברה הם היו פה והנה הם פה שוב, מחכים בארון הקטן בצד שנה שלמה. אבנר שביט, אלן אבנר.
היי, תודה רבה על ההזמנה.
אני שמח שבאת, ונעמה רק.
היי.
על הנעמה. ותוכלו לקרוא גם את סיכומי השנה שלהם בנפרד, נעלה את הכל באופן מסודר לפייסבוק. ורגע לפני שפתחתי את המיקרופון, אז שאלתי אותם, נו, סרט אחד, תבחרו סרט אחד. אז כל אחד מכן, סרט אחד מ-2018.
תתחילי את.
ליידי ברד?
ליידי ברד.
ליידי ברד. יפה. אז זה סינכרון מעניין, ואנחנו נדבר על כל מיני דברים שקרו, וכל מיני סרטים שהיו ב-2018, ואני בוחר את ליידי ברד, מבחינתי הוא לא סרט השנה שלי, אבל הוא לגמרי כן במקום השלישי. מה שגורם לי לשאול את השאלה הראשונה, האם הדבר הכי טוב שקרה בשנת 2018 זה את שנת 2017?
כן.
נכון?
זה ממש עצוב לי להגיד, כי ב-2017 בסיכום הייתי כזה, איזה שנה מסריחה, לא היה כלום טוב.
ואז הם כולם הגיעו בינואר, פברואר, מרץ.
כן, רימו אותי, בעצם השנה המאפנה הייתה 2018.
בדיוק, נכון? אז אני גם, אם היינו צריכים לעשות כזה חוק, בואו נבחר רק סרטים שיצאו באמריקה ב-2018, כמו שעושים החברים שלנו באמריקה, אז אני לא יודע מה הייתי, אני באמת לא יודע מה הייתי בוחר. אני חושב שמשימה בלתי אפשרית 6 היה הסרט השנה שלי.
טוב, יש עוד דברים שלא ראינו, שהם כבר קיבלו.
לזהו, אז בין מה שראינו. כן, אז 2017 מבחינתך, היו דברים טובים ב-2018? ממש טובים?
אז מה נגיד ב-2019, ש-2018 כן הייתה טובה?
אז נראה, אני לא יודע. תראה, אני התחלתי לראות, אתה ראית, אתה הולך לפסטיבלים.
ראית את
המועדפת. בלתי נסבל בעיניי הסרט הזה.
אני גם לא אהבתי אותו.
אז אני חושב שראיתי את הסרטים, כאילו לפחות המדוברים מבין אלה שאמורים להיות באוסקרים ב-2019. לא ראיתי את הספר הירוק, אבל אני לא מדמיין שהולך להיות סרט השנה שלי בשנת 2019.
סרט מועדפה לדעתי, אבל הוא לא יהיה סרט השנה שלך.
אז
מתוך 2000, כן, משימה בלתי אפשרית, 6.
נכון.
ופיטר רביט כמובן.
או, אז אנחנו נדבר...
זה הסרט שהכי התמוגגתי ממנו.
אז אנחנו רשמתי, בגלל זה רשמתי לדבר איתך באופן ייעודי על על פיטר רביט. אבל בואו נתחיל עם ליידי בירד. למה זה סרט השנה שלך, נעמה?
כי זה סרט על תיכוניסטית בפרברים ששונאת את כולם ורוצה לעבור לעיר הגדולה ויש לה שיער קצר ובגדים מחנויות יד שנייה, ואני מצטערת, זה לא קרב הוגן מול סרטים אחרים, זה פשוט סרט, למרות שאין באמת שום דמיון ביני לבין הדמות הראשית, לא יכולתי שלא להזדהות איתה, ועם הסיטואציה שהיא הייתה בה, אני לא מרגישה שראיתי הרבה סרטים שמדברים על החוויה הזאת, לא רק של ההתבגרות בפרוורים, אלא של הנוסטליה וההתאהבות בזיכרונות נעורים שלך בדיעבד, שלמרות שהסרט לא מתאר אותה שנים אחר כך, אלא תוך כדי שזה קורה, אתה כבר רואה את הכאב הנוסטלגי שהיא הולכת לחוות מלחזור לשם.
וכבר יש לה את ההשלמה שם עם האימא בסוף, הכאב הנוסטלגי מתחיל ממש בסוף הסרט כבר.
כן, ובאיזשהו מקום, כאילו אני חושב שהכאב הנוסטלגי התחיל עוד לפני שהיא עזבה, ויש משהו בדמות הזאת שהיא מאוד, היא לא שייכת והיא כן שייכת בכל מקום שהיא נמצאת בו, היא נורא רוצה להיות center of attention, אבל מצד שני אף פעם לא מצליחה באמת להתחבר לאף אחד, וגם החברה שלה שהיא כן מתחברת אליה, היא דוחה אותה כי היא רוצה משהו אחר, ומשהו בכל ה-state of mind הטינג'רי הזה מאוד נגע בי, למרות שאני כבר שנים לא שם, וחוץ מזה התסריט מאוד מאוד יפה, כל השחקנים מדהימים, הכל טוב.
אז אוקיי, אז אני מבין למה נעמה כנערה מהפרברים אוהבת את ליידי בירד, למה אתה אוהבת ליידי בירד?
קודם כל אני גם נערה מהפרברים, אתה יודע. ראיתי את הסרט, דבר שני, ראיתי את הסרט 3 פעמים. אגב, רק פעם אחת על מסך גדול, ולא בישראל, אלא בפריז. וכל פעם שראיתי אותו, גיליתי בו יותר, וגיליתי בו דברים אחרים. ואני רוצה להתייחס דווקא לביקורות הרעות, או הבינוניות, או הפושרות שהיו על הסרט. הרי היום כל סרט בימינו, אם מישהו אומר שהוא טוב, אז מישהו אומר שהוא מורח יותר למידה. הרבה אנשים אמרו שזה בסך הכל, שזה נחמד, אבל זה סרט התבגרות שגרתי. לדעתי הוא היה מאוד לא שגרתי, והיה כאן משהו חדשני ומקורי ופורץ דרך. וזה, אם נסכם את זה בקצרה, אני חושב שרוב סרטי התבגרות מתארים לנו איך הגיבורה הופכת לאדם אחר. ובליידי בירד הגיבורה לא הופכת לאדם אחר, היא נשארת האדם שהיא, אבל היא הופכת לגרסה הכי טובה של עצמה, מה שאימא שלה אמרה שהיא רוצה שתהיה. וזה מה שהיה כל כך יפה ומיוחד בסרט הזה, שהוא בעיניי ממש לא סרט התבגרות שגרתי, ומי שראה אותו ככה אני חושב לא ראה אותו נכון, ואולי בא עם איזה דעה קדומה. אגב, אני גם רוצה להגיד משהו, כל פעם שאני פרסם ביקורת טובה על סרט, אני כמובן מקבל תשפוכת של שלילית. אבל שמתי לב שכשאני כותב ביקורת טובה על סרט שעוסק בנושאים נשיים, מה שנקרא, אז התשפוכת השלילית גדולה פי כמה. ואני השנה לא אכלתי מרור כמו שאכלתי על אף סרט כמו על ליידי בירד. זה המרור הכי גדול שחטפתי, זה היה ליידי בירד, ומעניין למה. וזה קרה לי גם עם סרטים של 2018.
זה כי מה, טוקבקים בוואלה הם עדיין אנונימים?
אני לא מדבר על הטוקבקים, אני מדבר על תגובות של אנשים שאני מכיר בפייסבוק שלי, ושמתי לב שכל פעם שזה סרט מה שנקרא נשי, אז התגובות יש בהן משהו נורא נורא אלים. אלים, זה מוצאים מאנשים איזה אלימות, גם עם סרטים אחרים ברוח הזו.
אני רוצה רגע להוסיף משהו שקצת משלים על זה, שהרבה פעמים...
באתי עם סוודר חג מולד, חג מולד שמח לכם, אני לא חוגג.
שומרי הגלקסיה, כי תאנוס השם יקום דמך.
אני לא חוגג את חג המולד, כי זה שעת פוגרומים בעדה שלי, אבל...
אני חוגגת תרבות הפופ, לא את חג המולד. אבל רציתי להגיד ספציפית על הסרט הזה, שהרבה מהתגובות השליליות שראיתי, גם ביקורות של אנשים שאני לא מכירה, וגם מאנשים שדיברו איתי, זה במין גישה כזאת של... אבל הדמות כל כך מעצבנת, של מין כזה בנות מתבגרות הן הדבר הכי רע שקרה לאנושות, ואם הסרט לא נגמר בזה שהיא מפסיקה להיות טינג'ר, אז אין סיבה לראות את הסרט. כאילו מין גישה כזאת של היא לא בסדר, כי היא מעיזה להיות כאילו טינג'רית שלא מרוצה מהחיים סביבה, ואז שהיא עוברת לניו יורק, היא לא פתאום הופכת להיות פילנטרופית שעוזרת לעניים ומאכילה אותם בחג המולד.
כשזה גבר מעצבן, כמו שמגלם אותו דניאל דה-לואיס, אז הוא מורכב, וזה צלילה פסיכולוגית מרתקת ו-boys will be boys
אני חושבת שהסרט גם לא כאילו ליידי ברד לא מנסה למסגר אותה כדמות בעייתית, הוא מנסה להסגר אותה כדמות אנושית, ואני חושבת שיש שנים שזה יצבן אותם של כזה, למה לא מדברים יותר על זה שהיא מעצבנת? כי כולם מעצבנים בגיל 17, זה הגיל הכי מעצבן בעולם.
כולם מעצבנים כל הזמן.
גם נכון.
אתה פוגש אותם יותר. אבל יש פה גם, את אמרת שהיא רוצה להיות the center of attention, אבל מצד שני גם היא ככה נחבט אל הכלים, כי בין השאר, אולי זה המקום שבו הקהל הרחב פספס, ואנחנו ככה, יש לנו יותר נטייה לזה, זה כי היא אדם כותב, היא אדם יוצר, זה כאילו איזשהו סוג של state of mind של, של, של כותבת, יוצרת,
אבל אגב הקהל,
של מישהי שרוצה את מחיאות הכפיים, אבל גם רוצה להסתתר מאחורי הקלעים כדי לדווח את זה. אז יש פה גם איזשהו פורטרט, שאני חושב שזה דבר שהוא מאוד אישי עבור גרטה גרוויג, הילדותה של האומנית, הילדותה של היוצרת.
היא גם לא, הרבה פעמים שיוצרים מנסים לכתוב על הילדות של עצמם, הם מנסים לספר את הרגעים שהם היו האנשים הכי טובים ועדיבים, ואיך הם יצאו מהדמות בשביל מישהו אחר, והיא דווקא ההפך, היא נורא מתעללת בדמות הזאת. כל הזמן רק אומרים לה כמה שהיא לא מספיק חכמה כדי לעשות שום דבר, או כמה היא לא טובה בשום דבר, והיא מין כזה, כן, לא יודעת, אתם די צודקים. היא בשום שלב לא אומרת, לא, יש לי כישורים נחבאים שבסוף אתם תגלו כשאני אנצח בתחרות הכישרונות בבית ספר או משהו כזה. מתקבלת לאוניברסיטה בקושי, היא הולכת לאוניברסיטה, ודבר ראשון שהיא עושה זה ללכת לבית חולים. כאילו, וזה בסדר.
אגב, הקהל, אני חושב שהקהל כן הסרט הצליח בארצות הברית, וגם בישראל, אני יודע, זה אחת הביקורות קולנוע בוואלה עם הכי הרבה חשיפה, שאני חושב שאנשים כן ראו את הסרט והתעניינו בו, הוא לא עבר לקהל הרחב מעל הראש. פשוט הוציא מחלק ממנו תגובות אלימות במיוחד.
אתה יכול לסתכל על מספרים, אבל נדמה לי שזה מסוג הסרטים האלה שאנשים נתקלים בהם בערוץ הסרטים, ופתאום אומרים, איך לא ידעתי שהסרט הזה קיים, וכאילו נשבים בקסמו, ואז חוזרים לביקורות שלך. אני רואה שהחיפושים בגוגל שבאים אליי לסינוסקופ, ואז אני יודע, הסרט עלה ב-YES 1 או 2 או 3, כי פתאום חצי שנה אחר כך.
יש גם סרט שזה קורה איתו הרבה, זה יצורים ליליים, ועכשיו הרבה אנשים מחפשים להבין מה קרה בסוף שלו, אז ככה הם מגיעים לביקורות על הסרט.
פשוט צריך לשנות את הכותרת של כל הביקורות לסוף של יצורים ליליים מוסבר.
באמריקה יש כזה תבנית של כותרות.
בעיקר ביוטיוב.
יש נגיד כוכב עולה, The Ending Explained, מה יש להסביר בסוף שלך?
ואז בסוף קרה משהו שאתם ראיתם על המסך. טאדאם!
אז כן. אז זה ליידי ברד, אחד ממקבץ סרטים ש... לכאורה בעולם, בגלל שאנחנו כל כך מכווננים לאמריקה, אז נורא דיברו עליו בסוף 2017, הוא היה באוסקרים של 2017, כמו של תחילת 2018, אבל לישראל הוא הגיע ממש בתחיל אורחים, הוא במרץ, כמעט הייתה תחושה שהם הולכים לגנוז את הסרט. אני חייב להזכיר גם, אני אשים גם ברקע, שאנשים ישמעו, שהיה לזה פסקול מקסים לסרט.
של ג'ון בריון?
של ג'ון בריון, כן, ג'ון בריון אני קורא לו. ג'ון בריון.
פסקול יפהפה.
המלחין של מגנוליה, ושל הסרטים המוקדמים של פול תומאס אנדרסון, והבן זוג של אימי מן, מייקל פן, הבן זוג של אימי מן, המפיק של אימי מן, והלחין גם את הסרטים המוקדמים של דיוויד או ראסל, אז יש פה גם איזשהו סוג של מסורת קולנועית אינדי-אמריקאית של לפני 10 שנים, שגרטה גרוויג מיישרת איתה.
ואגב, זה עוד סרט עם אודיה ראש. יש לי תחושה שהיא משחקת בכל סרט שנעשה. היא עכשיו גם בגדולה מהחיים.
וכל פעם שאני רואה אותה, אני רואה את אחרת לגמרי. אני לא מזהה אותה אף פעם.
איפה היא רואה אותה עכשיו?
היא בגדולה מהחיים, ג'ניפר אניסטון.
נכון.
היא החברה של דניאל מקדונלד, של הגיבורה.
והאחות של ג'ון ההיל שם גם. החברה שלה זאת האחות של ג'ון ההיל. בליידי ברד. לא בשני.
איך קוראים לה?
שכחתי איך קוראים לה?
לא, ביני פלדשיין?
משהו כזה, אז איך אותו?
אז היא חברה הכי טובה של נו, זה מ... דיר אבן הנסון. למה אני יודע את הדברים האלה?
במציאות?
כן, הם חברים, כאילו זה, לא משנה.
קטע קטע.
כן, לא.
אני כבר איבדתי את
הפלט. נו, איך קוראים לה?
זה עקיף מדי.
ירגיעו, ירגו אותי בבית. יש מעריצי דיר אבן הנסון אצלי בבית, אז אני יודע את הדברים האלה. אז כן, ליידי ברד, אם פספסתם, אז סרט נהדר. אצלי סרט השנה הוא גם, פחות או יותר, יצא בישראל באותה תקופה, יצא באותה תקופה גם בארצות הברית, היה בסיכומי 2017, זה חוטים נסתרים של פול תומאס אנדרסון. גם איזשהו סוג של פורטרט של, של אומן. אתם, אף אחד מכם לא הזכר לי אותו בתור בפייבוריטים שלכם. אתם מתנגדה או אתם חיים איתו בשלום?
אין לי איתו שום בעיה. אני פשוט, כאילו, לא נגע בי באותה מידה. אני באמת אין לי תלונות, צדים מהסרט, אמרתי סרט סבבה, ואז אחרי חודש אחרתי שראיתי אותו.
אז אצלי הפוך, אני אהבתי אותו, ואז כאילו שוב ושוב ושוב אני חזרתי אליו.
אני דבר אחד שאני יכול להגיד לזכותו זה שאחרי שראיתי אותו, היה לי תאבון לפטריות, וקניתי...
תאבון בכלל.
ושיש בו...
לילד הגדול.
שאפשר להוציא ממנו גיפים יפים, אבל זה לא היה נכנס לטופ 200 שלי, אני מודה...
השנה אתה אומר.
השנה, כן. אתה ראית שהרשימות שלנו דווקא לא רחוקות.
לא מאוד, נכון.
אבל בסרט הזה אני...
כישף אותי. אני חייב להגיד שהשנה יותר מכל שנה אחרת, הרגשתי את דלות הסרטים האלה שאני יושב בהם, ואני עובר איזשהו סוג של חוויה, אני יודע, טרנספורמטיבית, חוויה של... הרגע הזה של הוואו, שאתה רואה סרט, אתה אומר וואו, איזה דבר הזה, ולא מעניין, יפה, טוב, כמה מוכשר, כמה מוצלח וכל זה, ואני חייב להגיד, בין השאר, שנגיד גם רומא, זה מהסרטים האלה, שבאתי, וכל הזמן אמרתי, סרט מאוד יפה, וואו, כמה כישרון, כמה מוצלח, איזה שוטים יפהפיים, כמה מוצלח וכל זה, אבל לא היה רגע אחד שבו התאהבתי בסרט. ואני נורא מחפש להתאהב בסרטים. זה קרה לעתים מאוד נדירות בשנת 2018.
במשפחה שלי זה קרה, אולי?
במשפחה שלי זה קרה ברגע הזה, זה קרה לאורך הסרט, אני נורא מחפש את הרגעים, באיזה רגע אני אוהב את הסרט. זה קרה כמה פעמים לאורך הסרט שחיבבתי אותו, אבל בסוף כשאתה מבין שהמשפחה שלי היא לא המשפחה שלי, כלומר שמי שנתן את השם בעברית ראה חצי סרט, אז... זה צריך לגעות, לא המשפחה שלי, זה היה השם, נכון? אז שם, הוקסמתי, אמרתי, וואו, וואו. וזה גם כל כך הסתדר עם כל הסרטים הקודמים של לירוקה, זוכורה, ידע וכל זה. וזה סרט פשוט, קצת כמו ליידי ברד. יש להם איזושהי פשטות כזאת יפה, עם זה, סרטים שמצולמים בפילים, יש...
אני חושב שרומא הוא פשוט, אגב.
רומא הוא נורא... מה, יש, הוא נורא משוכלל. אני חושב שהוא מעמיד פנים שהוא כאילו נאו-ריאליסטי, אבל הוא נורא לא, הוא נורא, כן, נורא מהודס. נכון. כולל השוט של הפוסטר, שקראתי, היה רעיון איתו עם אלפונסו קורון, שזה בעצם שני שוטים שהודבקו. הוא צילם את השמש בנפרד ואת החיבוק בנפרד, ואז הם הודבקו את זה, כל זה. אז...
אבל זה, לפחות רומא זה הסרט הכי טוב שהבמה שלו גם צילם אותו?
לא, נו, גם חוטים נסתרים, זה הבמה הצילם אותו. שזה שני דברים, זה שני אורטרים עם צלמים נורא נורא גדולים, ושהצלמים לא היו פנויים, והם לקחו את המצלמה וצילמו.
אגב, גם באהבה בימים קרים, לדעתי, היה לו צלם, אבל לדעתי הוא גם חתום על הסרט, לא כבמה, אלא כדירקטור אוף אימג'ס.
כתוב, בקרדיט כתוב דירקשן סקריפט אימג', ראיתי את הסרט אתמול. אז אוקיי, אז אם זה, אז בואו נדבר רגע על, זה הייתה שנה מאוד מוזיקלית בקולנוע. גם כוכב נולד, גם רפסודיה בוהמית, וגם סיפור אחר, סרטים על זמרים, ועכשיו עוד רגע, עוד שנייה יוצא אהבה, היית אתמול באהבה בימים קרים?
כן, הייתי.
אז אהבה בימים קרים, גם סרט על, זה כוכב נולד בפולנית, לא?
כן.
בעצם, זה. מה, והסרטים האלה נורא הצליחו. מה, יש איזשהו קסם שעדיין אנחנו מחפשים את את סיפור העלייתו ונפלתו של זמר?
קודם כל, אני חושב שאיש השנה שלי בקולנוע זה פרדי מרקורי. אוקיי. איש שהוא לא קולנוען והוא גם לא חי, אבל לדעתי הייתה לו את ההשפעה הכי גדולה על הקולנוע השנה. הרי ברור שרפסודיה בוהמית הצליח בעיקר בזכות הקריזמה הנצחית של מרקורי והפולחן סביבו. וההצלחה של הסרט היא מדהימה, לדעתי הולכים לראות את הסרט הזה אנשים שלא היו בקולנוע 5 שנים. Okay. ואני חושב שההצלחה של רפסודיה בוהמית וגם של הסרטים האחרים שהזכרת מוכיחה לנו שכוכב הרוק הוא כוכב הרוק של ימינו. ואני חושב שאין איזה דמות שהיא יותר איקונית בימינו מכוכב רוק, ואין כל הדמויות האחרות, הפוליטיקאים כבר אף אחד לא שם עליהם, ושחקני קולנוע כבר אין יותר כוכבים, וציירים, אין היום איזה ציירים סופרים, אין היום איזה מישהו שהוא, אפשר להגיד שיש לו מעמד של עליל, או שבאמת שמים עליו, אבל כוכב רוק עדיין עושה את זה לאנשים, וראינו את זה בהצלחה המטורפת של הסרטים האלה.
רפסודיה בוהמית קודם כל מאוד מצליח בישראל, אני חושב שהוא מצליח כן. בישראל באופן לא פרופורציונלי לשאר, לשאר העולם.
וגם יש איזה, אבי גולדברגר כתב סיכום השנה בפופ, אז הוא בוואלה והוא סיפר שם שהוא הלך לאיזה חנות של יד שנייה, וכל האלבומים, כל האלבומי ויניל של קווין נגמרו.
מדהים.
זה, ההצלחה של זה, זאת אומרת, הפולחן של זה בישראל הוא...
אז אני חושב שהרפסוד בבמית, אני מסכים, אני חושבת שסרט כסרט, חוץ מכמה רגעים, הוא די בינוני, להבדיל מרוב עמיתי המבקרים, חשבתי שרמי מלאק הוא בלתי נסבל כשחקן, ממש מנייריסט נוראי, אבל יש שם את המוזיקה, המוזיקה של, של קווין, ששומעים אותה בזה בווליום של, של הקולנוע, והם שמים את זה חזק. זה הסרט שמחזיק באולם אחד ברווחן, הכי הרבה ממה שאני מכיר ב...
והוא עוד יחזיק, והוא יכול להחזיק עד מרץ.
אין לי מושג, אבל בדרך כלל הסרטים מחזיקים שם שבועיים עד שמגיע הבלוקבאסטר הבא, ואז הם יורדים לאולם, למרתף, לאולם ארבע. והוא באולם אחד, מאז שהסרט עלה, שזה, מה?
אני זוכר שראיתי אותו ביום של הבחירות המקומיות.
אז אחד בנובמבר.
כן.
נכון? אז זה כבר... לא זוכר שסרט אחד מחזיק באולם הגדול ב... יכול להיות, אבל שוב, בשנים האחרונות, שהתחלופה היא כל כך...
זה ברמה של
טיטניק, ממש, כן. זה מהסרטים האלה שאני אומר, וואו, איזה מטומטמים הם שסגרו את קולנוע גת. זה היה יכול להחזיק שנה בקולנוע גת, כמו כלום.
גם אנשים הולכים לראות את זה פעמיים ושלוש, כמו טיטניק.
לגמרי, והם עושים מהקרנות סינגלונג, וזה סרט בלתי נסבל ונהדר באותו בענה אחת בעיניי.
אני חושבת ש... הדרך האחרונה שהייתי מגדירה את הסרט הזה כבלתי נסבל, כי אני חושבת שזה סרט די גרוע, אבל נסבל מאוד, ממש נהניתי ממנו. אין לי דברים טובים להגיד עליו, חוץ מזה שהוא היה ממש ממש כיף. וגם בהקשר למה שאמרתם על האולמות, שהלכתי לראות את זה עם חברה, אשכרה הלכנו במיוחד, נסענו רחוק, כדי לא לראות אותו באולם קטן ולא נוח, רצינו לראות אותו על המסך הכי גדול שאנחנו יכולות למצוא, אני חושבת שזה חוויה שעוד אנשים שותפים לה.
בסרט הזה, זה לא עניין של המסך, אלא צריך למצוא עם סאונד, בדיוק, אטמוס או משהו כזה שבהם סאונד נורמלי.
אבל גם המסך הוא, מבחינתנו, היה אישו, כי כן רצינו שיהיה את החוויה הזאת של ההופעה, אמרו לנו, הופעה, 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 ואמרנו, טוב, אם הולכים לראות הופעה, אז נראה אותה בגדול, לא נראה במסך מאפן. ואני ממש שנאתי את הסרט הזה מרגע שגיליתי שהוא קיים, אני ממש בזתי לו, אני כעסתי על אנשים שחיכו לו ברקטע כזה, והתחלתי לראות הסרט וכל כזה חצי שעה הראשונה שתשאלתי שם כזה, נו באמת, זה בכלל, אף אחד לא מדבר ככה, זה ממש מעצבן. ואז פשוט באמצע הייתי כזה, וואי, כאילו לא בא לי שהסרט ייגמר בחיים, זה ממש כיף, כולם כאלה חמודים חוץ מפרדי מרקורי, וברגע שהסרט הוא פחות עליו, הסרט נהיה יותר טוב.
אגב, כמה אנשים בעולם אתם חושבים יודעים את השם של השחקן שמגלם את בריאן מיי?
וואי, הוא חתיך? אני לא זוכר את השם שלו, אבל הוא חתיך מאוד.
נדמה לי גווין הנלו, משהו כזה.
אני חיפשתי אותו אחר כך ופשוט הסתכלתי על תמונות שלו, שעה, הוא מדהים.
אבל אני רק רוצה להגיד משהו, עם כל הכבוד להצלחה של רפסודה בוהמית, ואני מודה, אני נכנע, כתבתי ביקורת רעה, והסרט הצליח, הפסדתי, אבל אני ממש מרחם על המפיק ההוליוודי, שיגיד, וואו, הנוסחה הזאת עובדת, ואני אשקיע הרבה כסף בביוגרפיה מוזיקלית, וגם מכניס כל כך הרבה דולרים, כי זה לא יעבוד עם כל להקה אחרת שהיא לא קווין, ועם כל זמר אחר שהוא לא פרדי מרקורי.
אתה יודע?
הסיבה להצלחה של הסרט, לדעתי, זה הפולחן של קווין ומרקורי, והקריזמה המיוחדת והסיפור המיוחד שלהם. זה לא יעבוד ככה, לא עם הביטלס, לא עם לד זפלין.
לא ביטלס, אבל הביג'יז?
לא.
אני באמת חושבת שהאישו זה לא...
לא, נכון, אני לא עושה את זה. אבל סתם, ניסיתי לחשוב, אם היו עושים...
איזה להקה יכולה?
לא, אני פשוט חושבת שהסיבה שהסרט מצליח זה לא... כאילו, ברור שקווין היא להקה עצומה, יש המון להקות עצומות. הסיבה שהסרט הזה ספציפית מצליח במקומות אחרים שלא הצליחו, זה שהוא סופר קראוד פליזר. זה סרט שכאילו ממש נותן לקהל שלו בדיוק את מה שהוא רוצה, את ההופעות ואת ההקלטות.
זהו, שאין המון להקות כמו קווין.
נכון, אבל להקות עצומות אחרות כבר נפלו על דברים יותר קטנים, על ביו-אפיקים משעממים שלא היה בהם מספיק ביצועים ומספיק הופעות.
כי הלהקות משעממות, נגיד הביטלס, עם כל הכבוד, זה אולי מוזיקה נהדרת.
ממש לא להקה משעממת, יש להם סיפור מרתק.
תלוי איזה תקופה... תלוי איזה תקופה...
אפשר לעשות 20 סרטים מעניינים על מערכת היחסים בלהקה הזאת. גם בסרט...
לא, רק על הקווין. רק על ההקלטות של...
גם בסרט על קווין, אף אחד לא הולך לראות את זה בשביל לראות איך בריאן מיי מתווכח עם פרדי מרקורי, איך להקליט משהו. הסיבה שהסרט עובד זה שרואים אותם מקליטים את זה, וזה כזה כיף ומעניין.
אנשים שהולכים הם מעריצי קווין מלכתחילה, לא הולכים אנשים שהם
לא מעריצי קווין. אבל הם לא מתעניינים בסיפור, הם מכירים את הסיפור, הם באים לראות אותו כאילו משוחזר.
זה, אתה מעלה פה נקודה מעניינת, כשאני יצאתי מהסרט, זה עשה לי תיאבון ואמרתי, קודם כל בוא נגמור את כל שנות ה-70, מספיק עם המאמא מיה, אז בוא נעשה סרט על אבא. על הלהקה, על כל מה שקרה שם.
אבל הם יאפשרו, הרי גם הם צריכים לתת את הזכויות. גם פה היה סיפור.
גם פה היה סיפור. זה סרט שהוא יהיה נייסי נייסי כזה, כולם יהיה בעד
זה. אבא יכול...
אז סרט על אבא, על כל הזוגיות המרובעת הזאת, הקור השוודי והחום הדיסקוטרקי. אני חושב שהבי ג'יז, עם כל מה שהיה שם...
הם לא מספיק פופולריים.
לא יודע, אנשים, אני חושב, ייזכרו במוזיקה... יש לי תחושה, והכי אני רוצה להקה הכי משעממת מבחינה ביוגרפית, אבל אולי אפשר לעשות עם זה משהו, זה ELO. אני רוצה לעשות, אני פשוט...
צריך לעשות מחזמר.
מחזמר ELO? אולי סרט צביקה פיק.
מה עם סרט ישראלי, כן.
היה סרט צביקה פיק, זו הייתה סדרה, אבל הייתה לא טובה כל כך.
אבל זה לא על צביקה פיק, זה היה עם שירי צביקה פיק.
זה לא היה טוב בכלל.
זה היה מרילו, נכון? זה היה על שירי צביקה פיק.
לא, אבל זה גם אחרי זה הפך ל... איך קראו לזה בסדרה, אני לא זוכרת, שהכניסו שם איזה עלילה עם מישהו שהוא דרג ו... זה לא היה טוב.
לא, בארץ, אני יודע, צביקה פיק, אופה חזה. לא יודע, כן. אז בקיצור, זה עשה לי...
סרט על אופה חזה יהיה מרסיק.
עשו, לי זה עשה תיאבון לעוד סרטים כאלה.
אני בטוח שזאת הבעיה, זה עורר עכשיו תיאבון, אנחנו נראה הרבה ביוגרפיות מוזיקליות.
טוב, כבר יש אלטון ג'ון בדרך.
הם לא ידגדגו בך את ההצלחה.
יש אלטון ג'ון בדרך.
נכון. יש את אלטון ג'ון.
שנה הזאת, רוקטמן.
נכון. בסדר, לא, תמיד היה ביוגרפיות, היה את עם בריין ווילסון והביץ' בויז,
ורובם לא הצליחו, זה הביוגרפיה הכי מצליחה אי פעם.
אני אהבתי את הביץ' בויז, אבל באמת זה היה משעמם.
אבל זה הסרט לאנשים שאוהבים את הביץ' בויז,
זה הסרט היה רב תובנות.
היה גרייט בולס אוף פייר, לא?
נכון, יש מלא, ויש שנים מנסים לעשות ביוגרפיה, אותו אורן מוברמן שכתב את בריין ווילסון, מנסה לעשות על קורט קוביין.
לא, אל תעשו את זה, בבקשה, אל תעשו את זה, זה לא יעבוד. בבקשה, לא.
אני לא יודע, אני כבר לא יודע, אני לא יודע. אני חושב שהנוסחה היא...
אגב, מה עם הסרט על מייק ברנט ש...
אז הנה, אולי עכשיו, אולי עכשיו.
מי השעה?
כן, בדיוק, אולי זה.
מה עם עזר כהן?
מתוך ההבנה, אולי עכשיו יגאל בשן. אוי. זהו, אבל...
זה הסרט הכי עצוב בעולם.
אבל אנחנו מבינים שהסרטים צריכים להיות סרטים סביב המוזיקה, ולא סביב הסיפור של כמה אחים שלי יהיו קשים, כי זה הדבר שהכי לא נמצא ברפסודי בוהמית.
וזה גם מה שהם כותבים הכי גרוע. כל פעם שזה נמצא, זה בלתי נסבל באמת, כמו שאמרת, כל פעם של כזה... אבא שלי כועס עליי, ובגלל הסיבות הכי גנריות בעולם, אז עכשיו אני פשוט אתנהג כמו היסטריקל דיבה all around, כי זה הפתרון.
אז עכשיו אני רוצה, אפרופו, קודם כל אני רוצה שאוט-אוט לבועז כהן, פרסמתי גם בפייסבוק וגם בטוויטר ענו יותר אנשים, מה היה סרטי השנה שלכם, של אלה שעוקבים אחרי בטוויטר, אז בועז כהן אמר את רומא, ואת רפסודיה בוהמית, אז שניהם הזכרנו כזה בחטף ויותר בריחות פה.
שנה טובה לאות ריש.
נכון. הוא הזכיר גם את הספר הירוק, שעוד לא ראיתי, וזה באמת יצא גם...
סרט נהדר לדעתי, ש...
גם על מוזיקאי.
נכון. כן. סרט שכנראה יצא 20 שנה מאוחר מדי.
היה צריך להיות, כן, הנהג של מיס דייזי 2.
כן.
אז פה, עכשיו אני אשאל שתי שאלות, שהן כאילו קצת דבר והיפוכו. אז קודם כל, מסתבר, כל הזמן אומרים לנו, ואני קורא את המבקרים המבוגרים מאיתנו, שמכריזים שגם השנה, כמו בכל שנה, הקולנוע מת. הקולנוע לא רלוונטי יותר, אין לנו זה. אבל הנה אנחנו רואים שלפחות, ארבע פעמים בשנה האחרונה, סרטים כלשהם, לא רק שהפכו לעתים, הם הפכו לדיבור. בין אם זה בישראל, בין אם זה בתקשורת האמריקאית, הם הפכו למותג, הם הפכו למשהו, לאיזשהו סוג של סמל של תקופה. זה התחיל בתחילת השנה עם הפנתר שחור, ואז הנוקמים, ואז רפסודיה בוהמית, ועכשיו רומא.
ואני רוצה להזכיר...
וכוכב נולד, זה גם חשוב.
וכוכב נולד, נכון. נכון. אז חמש פעמים.
סיפור אחר, הזכרת? גם...
סיפור, נכון, סיפור אחר לא הזכרתי, אבל...
רוצה להוסיף לרשימה גם
אבל,
את...
אבל סיפור אחר, אני חושב שזה... אני לא, שזה הקהל נורא מתלהב זה, אני לא יודע מה התקשורת. התקשורת בישראל תמיד קצת ככה חמצמצה כלפי אבי נשק.
עכשיו היה דיבור, גם היה סיפור מאחורי זה כמובן.
נכון, אבל זה היה...
ואני רוצה להוסיף שוב לרשימת יונתן אגסי, כמו שעשיתי בשישי בפרסי ה...
נכון.
כן, אחד סרטי דוקו.
נכון.
גם קינג ביבי במובן מסוים. בדרכו
הקטן. והוא אפילו לא עלה באופן רשמי.
נכון, רק בזה.
ואני רוצה להגיד רק שזאת הייתה שנה מאוד מאתגרת לקולנוע, בטח בישראל. היו השנה שני דברים יוצאי דופן. אחד, נטפליקס נכנסה בשיא הכוח.
נכון.
דבר שני, היה את המונדיאל, ששבר שיאי צפייה, והוא היה בול מול עונת C של הקולנוע. גם היה לך את הפיצול וערוצים חדשים והרבה תוכניות חדשות, ולמרות כל זה הקולנוע לא קרס, והוא שרד מאוד יפה.
נכון, אתה פרסמת שיש רידה השנה במחירת
בגלל הקולנוע הישראלי.
אז הקולנוע הישראלי, וצריך לזכור, היו שני דברים, שני סי-איי טלוויזיה, שני סי-איי טלוויזיה היו השנה, היה את הגמר המונדיאל, שהיה אחד מהאירועים הכי נצפים בתולדות הטלוויזיה בארץ, ואירוויזיון, גמר אירוויזיון.
פחדתי שלא תזכירו את זה, הדבר הכי חשוב שקרה בעולם.
זה גמר אירוויזיון, איזה מיליון איש צפו.
איך לא עשו, אם כבר סרט ישראלי על האירוויזיון, איך צריך לעשות?
אני רואה שאתה לא זוכר את בננות.
לא, סרט על
שמו אמיתי, לא מסביר.
את בננות?
כן, יש לה עוד סרט, היא פשוט כבר, היא צופה בו באופן מסורתי ביום האירוויזיון כל שנה.
נפלא בעיניי, כל הכבוד אמא שלך.
לא ראיתי, זו התקופה שחייתי בפריז ופספסתי המון סרטים ישראלים.
אבל הוא קרן בפריז, לא?
זה סרט מאוד בעייתי כסרט על האירוויזיון, יש לומר, כי האירוויזיון נראה כמו תחרות כישרונות בבית ספר, אבל זה התקציב, מה לעשות?
זה התקציב, אולי זה גם זאת האמירה, שבסופו של דבר, down to it, זה תחרות...
יש רק שני אנשים בכל התחרות, זה קצת בעיה, כאילו יש רק את הנבחרת הישראלית והרוסית.
אבל זה סרט מקסים בעיני. אפרופו מוזיקה, יש שם שיר של סיסו סיסו.
סרט מאוד חמור.
כן, בננות, אחלה סרט. אבל זה ישן, זה לא 2018. אז מצד אחד הקולנוע עושה כותרות, אני חושב ש... אני יודע שהאורחים שלי בכלכליסט כל הזמן מחפשים דרך לחבר סרטים לטראמפ. עידן טראמפ, עידן טראמפ וכל זה. אתם חושבים שאפשר? אתם חושבים שפנתר שחור היה מקבל איזשהו סוג של תשומת לב אחר אם זה היה עידן הילרי קלינטון בבית הלבן?
א', לא, כי אנחנו מדברים על הדבר הזה כבר איזה 4 שנים. לא ספציפית על פנתר שחור, אבל על נוכחות של שחורים בקולנוע וכו' וכו'. אם יש דבר אחד שלמדתי בחוג לקולנוע, זה שאתה יכול להשליך כל דבר על כל טרנד ועל כל תופעה, אם אתה ממש מתאמץ. זה לא כזה קשה עם טראמפ, כי פשוט פרס את המשנה המוזרה שלו על המון נושאים, אז כמעט כל דבר שתדבר עליו יהיה קשור למשהו שטראמפ בעד או נגד. אבל אני חושבת שזה לא, אני לא ראיתי איזה שנה מטורפת של, כן, בבירור הקולנוענים מגיבים לטראמפ, ומתי שהם ניסו זה יצא די עקום.
אז פה אני מסכים, כי טראמפ בבית הלבן בדיוק שנתיים.
כאילו, מה עוד יש להגיד על זה? זה טראמפ.
אז אני בספק אם מישהו בתשעה בנובמבר 2016 התיישב, התחיל לכתוב תסריט, ובתחילת 2017 יצא לצלם, וב-2018 יצא סרט שמגיב לטראמפ. אבל יכול להיות שיש משהו באיזשהו סוג של אקלים תקשורתי, שפתאום יוצא סרט שאפשר לנכס אותו להמנון. ואז פנתר שחור הוא קצת כזה.
דווקא הרגשתי שהרבה אנשים חיברו את זה יותר לנוקמים, במובן של האווירה האפוקליפטית שעוד רגע מישהו רע יבוא ויערוס לנו הכל, וכל מה שבנינו יתפרק בשנייה, ומי ישרוד ומי לא ישרוד, שאני לא יודעת אם זה מתחבר רק לטראמפ, או שזה טראמפ כמייצג של תקופה, של כולם יודעים שכדור הארץ הולך לעלות באש עוד 20 שנה, כולם יודעים שמלחמות ודאש ובלגנים ופליטים בכל מקום, וכאילו המצב קטסטרופלי באופן כללי. ואין לך מה לעשות, חוץ מלהימלט לצרות של אנשים אחרים בצבע סגול.
ומה שאמרת הנוקמים, מה שמייחד שם זה שהגיבורים עסוקים בלריב אחד עם השני, כן, סינדרום השמאל המפולג, במקום ללכת ולהציל את המצב.
בסדר, גם שהם מנסים להציל את המצב ביחד, הם לא כל כך מצליחים, בזכות סטארלורד הנחמד שנמצא פה על הסוודר שלי, שכולם מאשימים אותו כאילו הוא זה שבא והלך והרס את היקום, אז כולם אומרים, סטארלורד הרס את היקום של הנוקמים, זה הכל בגללו, אז כזה, לא, נראה לי זה בגלל הבחור הסגול עם הכפפה, אבל כאילו סבבה, אם זה איך שאתם רוצים לחשוב על זה, כמו שתמיד תמר זנדברג גרסה את השמאל, ולא נגיד, לא יודעת, יגאל עמיר.
אוקיי, אז הגענו לזה שתמר זנדברג היא סטארלורד.
סוג של?
בסופו של דבר.
גם מעניין שבישראל אף פעם לא מנתחים סרטים בצורה של איך הסרט הזה מושפע מנתניהו, מגיב לנתניהו, תואמת עידן נתניהו.
אבל כן למירי רגב, הכל על מירי רגב.
מירי רגב, כן, אבל אף פעם הניתוחים לא מתייחסים לבן אדם שהוא בשלטון כבר עשור.
כי הוא בשלטון כבר עשור, יותר מדי סרטים עברו.
אבל הוא, ברור שהוא מכתיב את הטון הכי דומיננטי בעשור האחרון. מוזר ש... אם טראמפ משפיע על קולנוע אמריקאי, למה שנתניהו לא ישפיע על קולנוע ישראלי?
כן, טוב, היה את ילדי ראש הממשלה, זה גם סוג של...
לא, אבל נשאל אחרת. הצלחות של מכתוב ואיסמה חתני, אפשר לייחס את זה לעידן נתניהו והפנייה שלו לאיזשהו סוג של בייס שהוא יותר עממי ואיזשהו חנופה?
ההצלחה של מכתוב זה משהו שלא ניתחו אותו בכלל, וזה מעניין למה זה כל כך הצליח.
כי אנשים נורא אוהבים סרטים על משפחות וילדים.
אבל זה לא, זה סרט נורא נתניהו.
והם מאוד אהבו את הספור גם.
לא, אבל עובדה, היה להם אחרי זה עוד סדרה, והסדרה נכשלה.
אז לא ראיתי אותה,
אז הם לא איזה מותג...
אני לא יודעת כמה סיפורים על אנשים שממש רוצים ילד היה בסדרה, אבל אני ראיתי את הסרט וממש הרגשתי שכולם הלכו לזה בקטע של, זה גם קומי, אבל זה גם נורא מרגש. אנשים הלכו לסרט עם הילדים שלהם, שזה משהו שלגמרי לא הבנתי, כי זה לא סרט לילדים משום בחינה.
זה היה גם משהו שמאוד חסר לי בישראל שיש באמריקה, שזה נתונים מי הולך לסרטים, מגדר, גיל... הולכים ביחד, לא ביחד.
אבל אני חושב שאתה יכול לדעת שכשסרט עושה מעל 300 אלף, אז זה כבר כולם.
אין לי מושג, אני לא יודע מי...
אתה חוצה זה. עד 200 אלף אתה יכול, אני חושב שאתה יכול לחשוב על מגזרים, ואז אתה שואל מי המגזר. 200 אלף של גט, אז המרוקאים. 200 אלף של...
אני לא בטוח שכל המגזרים
וכל הארץ. אני חושב שקודם כל זה צעירים ומבוגרים, וזה נשים וגברים, אז אני לא יכול להגיד מזרחים ואשכנזים.
זה נכון,
אבל זה דווקא נתונים שיש, וזה חבל שלא מפרסמים אותם. מגדר וזה הם לא עושים.
לא מפרסמים כלום. שום נתון בישראל לא מפרסמים.
נכון. כל... אבל אני דרך אגב הזכרת את מירי רגב, אני חושב שמירי רגב ההשפעה שלה על הקולנוע הישראלי היא אפסית, ואם יש באמת השפעה מזיקה לקולנוע, על הקולנוע הישראלי, זה לא ממירי רגב אלא מאיגודי היוצרים, ששונאים כל סרט שמצליח. וברגע שסרט מצליח, הם יעשו הכל כדי להבטיח שאף סרט לא יצליח שוב. ואז מגיע טאנוס, וניזון מהסכסוך הפנימי בין קפטן אמריקה ואיירון מן, ומפורר את החבילה. אבל זה מתחיל מתוך איזשהו סכסוך פנים תעשייתי שנורא מחליש, נורא מחליש אותה בתקופה שהתעשייה חלשה ממילא, כי קטרי שחורי בסוף הקדנציה, דוד אלכסנדר סיים את הקדנציה שלו, ויש יושב ראש חדש למועצת הקולנוע שאנחנו עוד לא שמענו כלום ממנו. אז כל התעשייה במצב מוחלש, והיוצרים כגופים, אני מרגיש שהם מחלישים אותה עוד יותר. זו גישתי.
יש לי הערת טאנוס אחרונה. אני רוצה לצטט את המשפט היפה שבן זוג שלי אמר אתמול אחרי שיצאנו מהסרט אהבה בימים קרים שאורכו 95 דקות בלבד. והמשפט היה...
85, לא?
כן, סליחה, סליחה.
כולל פרומים ונעלה את זה לחבר יותר.
הוא פשוט אמר, אני רוצה לאסוף את כל אבני האינסוף כדי שאני אוכל לעשות ככה עם האצבע, ושכל הסרטים יתקצרו ל-90 דקות מקסימום. אני לא מסוגל יותר. אני מאוד מזדהה.
מה, אנשים מתלוננים והולכים לסרטים האלה ו...
כי מה, אני לא אלך לאקוואמן כי על הפרינציפ של... כאילו רציתי לראות את הסרט, אבל אני לא אראה אותו כי דחפתם עוד חצי שעה בסוף. איך עוד אני יכולה להביע מחאה?
גם האחיין שלי שהוא כאילו, ואולי גם לא יודע, הילדות שלך, שהם כאילו נציגים של הדור חסר הסבלנות, אין להם שום בעיה עם ה...
שום בעיה.
אין לי בעיה עם הרעיון של סרטים ארוכים.
אם כבר לצאת מהבית, אז כזה לקבל, להפוך את זה ליציאה. אני חושב
שהמגרעת הכי גדולה... אין לי בעיה עם הרעיון הכללי של סרטים ארוכים, אבל לא כל הסרטים צריכים להיות ארוכים. לא, אין צורך בשעתיים ועשרים של ונום. אני לא יודעת כמה זה היה באמת, אבל זה הרגיש כמו שעתיים ועשרים.
לא, מה, זה חתכו מזה, זה חצי שעה, לא?
אוי, לא, זה היה מול יותר ארוך אפילו. סתם לא, אני חושבת שאולי ונום ספציפית היה הסרט היחיד שנשאר קצר, אבל אני לא...
לא, הוא לא קצר, הוא היה שעתיים בול.
הוא היה שעתיים?
בול, כן.
אומייגד, הוא הרגיש יותר.
בול שעתיים.
פשוט, אני אומרת, בסדר, הנוקמים לכם את האינסוף, בניתם את זה. אבל האוזניים צלצלו עוד 20 דקות אחר כך. הנוקמים לכם את האינסוף, אתם בסדר, פימפמתם לנו את זה עשור, סבבה, תעשו שעתיים וחצי, אבל אין צורך שכל סרט שלישי שיוצא יהיה שעתיים וחצי, כמה זמן נראה לכם שיש לי? למה אני צריכה לסבול מול סרט במשך שעות במקום שתעשו לי שעה וחצי? ואם אהבתי, אני אלך לראות עוד סרט שגם הוא יהיה שעה וחצי, זה אינטרס שלכם.
עולה הסרט של הבמאי של החיים של אחרים, שזה שלוש שעות.
שלוש שעות.
וכמה דקות.
אבל בסרט גרמני, אני מקבל את זה כחלק מחוקי הז'אנר.
גם הסיבה בלתי אפשרית היה שאתה...
נכון.
גם כוכב נולד היה ממש ארוך.
אבל לא. עושים הפסקות או בקולנוע?
לא, לא.
יש כזה, 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 שמועות על הפסקות.
לא, בגלובוס מקס עושים.
בגלובוס יש מהם אינספירה לאחור תמיד.
היה איזה שמועה על הפסקה ברומא.
מה? איפה? אבל רומא לא סרט כזה ארוך.
לא כזה. אני חושב שהפעם הנוסחה הייתה שבסרטים גדולים בשוברי קופות או סרטים יקרים בהוליווד זה 135 דקות. תראו את כל הסרטים של איך קוראים לו, של ג'יימס קמרון עד טיטניק, 135 דקות על השעון. וזה היה כאילו המוסכמה. אני חושב שהיום, כדי להגיע מהשתיים וחצי ל-135 דקות, צריך עוד שלושה שבועות בחדר עריכה, ופשוט אין להם את הזמן הזה. אז אני חושב שנגיע למצב שבו גרסת...
תכתבו את הסריטים יותר קצרים.
נגיע למצב שגרסת הבמאי, כשתצא, תהיה קצרה יותר בזה, כמו בלייד ראנר. אז רגע, אז השאלה הבאה, אז דיברנו על התופעות הגדולות בעולם, שהקולנוע עדיין מייצר כותרות, עדיין יש כזה השטגים שהם טרנדינג, אבל במקביל, נטפליקס. הזכרת את נטפליקס, בואו נדבר רגע על נטפליקס. בעד או נגד?
אני חולה על נטפליקס.
גם בקולנוע או רק טלוויזיה?
אני חושבת שהם צריכים להפיץ חלק מהסרטים שלהם בקולנוע, אבל זה לא אומר שהם צריכים להפסיק לשווק סרטים גרועים שלא צריכים להגיע לקולנוע דרכם. זה נחמד שזה עובד להם. יש הרבה סרטים שנהניתי לראות בנטפליקס שבוע השנה שבחיים לא הייתי הולכת לראות אותם בקולנוע, כי הם סתם, אבל נהניתי מהם.
כמו To All the Boys I've Loved?
דווקא אותו הייתי רואה בקולנוע. אבל נגיד ראיתי את Set It Up בשבוע שעבר, זה נקרא בעברית הבוס שלי בדייט. זה קומדיה רומנטית by the book, ממש ממש מתוק וכיפי, לא היה מצליח בקולנוע, אחלה סרט לנטפליקס, ממש מתאים.
אני רוצה להגיד משהו, בדעתי אתה הבן אדם הראשון בעולם שיסכים איתי. אנחנו מדברים כאן על רומא בהקשר של סיכום 2018. אם לא נטפליקס, אין סיכוי שזה היה יוצא כאן ב-2018. היו מחכים למועמדות שלו לאוסקר, או אולי אפילו לזכייה שלו לאוסקר, באוסקר, והוא היה יוצא כאן בפברואר-מרץ 2019, כמו שקרה עם ליידי בירד. רק בזכות נטפליקס, הסרט הזה יצא כאן עם שער העולם בדצמבר, ואנחנו יכולים בכלל לדבר עליו כמו שער העולם בהקשר של 2018.
יפה.
נטפליקס הסטן הגדול, שבזכותו ראינו כאן את הסרט הזה בזמן.
אז בדיוק כמו רומא, עוד סרט כזה בדיוק, על פי ניסיון העבר, שלא היה מגיע לישראל ב-2018, זה הסרט החדש של אחים כהן. אחד מסרטי השנה שלי, ממש אהבתי את הסרט הזה, וכל הסרטים האחרונים של אחים כהן יצאו בעולם, או בארצות הברית, בנובמבר-דצמבר, ובישראל בפברואר-מרץ, ואותי זה שיגיע. אז במלא, מאז אומץ אמיתי, שזה כבר 8 שנים, את כל הסרטים של אחים כהן אני רואה בבית, כי אני רואה אותם בסקרינרים בדצמבר. אז אני, כן, אז ראיתי גם את הסרט האחרון של אחים כהן בבית, וממש, ממש, ממש
אהבתי אותו. אבל כמה אנשים ראו אותו בישראל, וכמה היו רואים אותו אם הוא היה בקולנוע? זאת השאלה. שלא נדע את התשובה גם, כי הנתונים הרי.
לא נדע, אבל אני חושב ש... טוב, בישראל אין עדיין כל כך הרבה מנויים לנטפליקס. אני לא חושב שיש יותר מ-200,000 מנויים לנטפליקס, רובם דרך איזושהי חבילה כזאת של פאפנר.
הרבה פעמים זה מנוי אחד, כמה...
כן, לי חוגים איזה 5 אנשים על המנוי.
גם אני על המנוי.
לא, אבל הם יכולים לספור צפיות ומכשירים
ולהעריך. הם יודעים, הם לא מפרסמים את הנתונים.
נכון, אבל כשיש, נגיד, To All The Boys, כשהם פרסמו 80 מיליון צפיות, זה היה הסרט הכי נצפה בנטפליקס
ב-2018.
הוא לא בטוח שכולם, יכול להיות
שזה
צפיות שחלק
מדברים הרבה על, הם חושפים הרבה את זה שיש סרטים מסוימים שאצלם עובדים בלופים. כאילו, To All The Boys, הקטע איתו זה שכמעט כל מי שראו אותו, אחר כך הלכו וראו אותו פעמיים שלוש, כי בטח באה אליה חברה, והיא אמרה, בואי נראה עוד פעם.
נכון.
וזה אחלה, זה איך שצריך לראות כזה סרט.
אז אני דיברתי עם...
וואי, אני חייך לראות אותו, זה נראה לי
כזה חמוד, אני מתה על זה.
קודם כל, זה להיט ענק ל...
ואני תראה, אם זה היה בקולנוע, הייתי רואה אותו, בגלל שזה בנטפליקס, אני אמעטתי.
הוא הולך לאיבוד, נכון.
הם אמעטתי בו, כי רוב הסרטים שלהם הם גרועים מאוד.
הם לא הולכים לאיבוד, נטפליקס פשוט הם האנשים היחידים שמעיזים להוציא עכשיו קומדיות רומנטיות, כי הם לא עובדות בקולנוע, וזה ז'אנר מושלם בשבילם, כי אלה סרטים שרואים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה מאוד מתאים. והם היחידים שאשכרה מוציאים עכשיו קומדיות רומנטיות חדשות שהן לא ההשפעה הגרעינית הגדולה שראיתם בחיים. כאילו, מאוד אהבתי את To All The Boys, מאוד אהבתי את Set It Up. יש להם עוד כמה שעכשיו פרחו מזיכרוני, אבל כאילו זה תופעה.
יש להם גל של סרטי קריסמס, שלא ראיתי את זה. יש להם עם דניס קווייד, זה דניס קווייד?
היום ראיתי.
לא, השני, ראסל...
קורט ראסל.
קורט ראסל, שהוא סנטה, כן. ראיתי היום סרטון מאוד מצחיק ביוטיוב שמנתח את שני סרטי... הקריסמס פרינס של נטפליקס בתור סרטים פוסט-אפוקליפטיים על ממלכה מושחתת שבה הקריסמס הוא כל השנה. וכולם גובים ברעב, כי הנסיך ממש אוהב את קריסמס.
אז אני חייב להגיד לכם שהדבר שאני הכי מחכה לו מבחינה אודיוויזואלית, זה שבליל הסילבסטר עולה ההופעה של טיילור סוויפט בנטפליקס.
באמת? כן. אוי לא, אבל זה עם השירים החדשים, נכון?
אז הישרים החדשים והישנים, זה הסיבוב הופעות שלה.
יופי, זה בנטפליקס, אז אני אוכל להעביר מהר את Look What You Made Me Do, איזה כיף.
אגב, סתם,
אתה טוב, אתה אוהבי את זה.
בתור הראש דסק צרפת, בתוכנית, בצרפת, רומא לא יצא בבתי הקולנוע, לא מדהים, בכל זאת המדינה הכי אוהבת קולנוע בעולם.
כן, רוגז עם נטפליקס או משהו, לא?
כן. והעורך של לימון, לא עורך מדור קולנוע, העורך של לימון, שזה העיתון החשוב בצרפת, פרסם מאמר שהרגע הזה הוא צומת דרכים, ושמה שקרה הוא בושה וחרפה ובחייה לדורו, זה שהסרט לא מוקרן בקולנוע, ואיך דווקא בצרפת, גן עדן לקולנוע, הסרט כל כך קולנועי לא מוקרן.
ואחד מראשי המפיצים בצרפת תקף מאוד את פסטיבל ונציה, שנתנו לו את הפרס נכון, הראשון, הם ממש נלחמים שם. נכון, זה רגע הזה. כן. אני חייב להגיד, אני... התחלתי לכתוב בכלכליסט ממש בתחילת שנה, בינואר שנה הזו, ובחצי השנה הראשונה, כל פעם שהיה סרט של נטפליקס, הייתי צריך נורא להילחם בשביל לפרסם על זה ביקורת סרט ולא ביקורת טלוויזיה, ולרוב סירבו, ובאיזשהו שלב כבר התחילו לבקש מזה. אז זה ממש נטפליקס ששינתה סטטוס גם מול התקשורת, גם מול הקהל הישראלי.
מעניין מה עם הסרט של סקורסזה, אם הוא... יהיה בקולנוע בארץ.
אני חושב שזה, שוב, עכשיו אני חושב שאנחנו יכולים להבין שנטפליקס הם קצת כמו נגיד אדרי בשנות ה-2000, שכשזה טוב זה מופץ בגדול, כשזה ככה ככה זה מופץ
זה לקנת עיתונאים ו...
בדיוק, כן. אז עכשיו יונייטד קינגדום מפיצים הכל, אבל תחשוב על הקולנוע הישראלי מ-2000 ומחתונה קולומביאנית ועד כן. לבנון, כשיונייטד קינג, כשאדרי, כשעוד ראה את הסרטים של עצמו, ידע שיש פה משהו, אז יצא בגדול. כשאין פה משהו, אז הוא
יחביא את הסרט. גם היום, אגב, יש סרטים מסוימים שמוציאים בזה, מוציאים אותם לכאורה, ובעצם זה הקרנה אחת ביום שבת ב-11 בגלילות.
אז אנחנו נדע לפי האופן שבו נטפליקס יוציאו את The Irishman, מה הסרט שווה, או מה הם חושבים על הסרט.
אגב, סליחה שאני מתייחס לך כסקן השבט, אבל לפחות פה...
דרך אגב, אני במיוחד הבאתי, אנחנו מייצגים פה שלושה עשורים, אתם לא מלועקים באופן רנדומלי.
למרות שהיום טענת שנולדתי בשנות 2000.
It was a joke.
אז היום יוצאים לקולנוע בישראל פחות סרטים מפעם, או... אותו דבר?
דומה, אני מרגיש שיש יותר, זה רציתי לספור לפני שבאתי פה ושכחתי, אבל אנחנו בסביבות ה-270 סרטים יצאו השנה לבתי הקולנוע, שזה כמות עצומה.
יחסית לשנות ה-80 זה אותו דבר?
לא, יותר, הרבה יותר.
יותר, באמת?
הרבה יותר. אני לא, יש שבועות בארץ שיוצאים 8 סרטים.
נגיד השבוע הזה. אבל זה אולי פחות מגוון, כי פעם היה יותר סרטים אירופאים, יותר...
הרבה יותר ג'אנק, הרבה יותר סרטים כזה ממלאי אולמות.
ברוס וויליס רודף אחרי משהו.
נכון, אם נגיד יהיה איזה חודש, יונייטד קינג החליטו, לא באנו להוציא סרטים בחודש, אז יחתוך את כמות הסרטים באותה שנה בשליש.
אז זה לא באמת יוצאים אותה אישים, כאילו נגיד חיי כלב שיצא.
כן.
זה לא באמת סרט.
אבל הוא יצא, והם שמו פרסומות של זה בתחנות אוטובוס. כן. ואני מניח שזה מסוג הסרטים, יש סרטים שאנחנו רואים אותם, אנחנו מבינים שהם נקנו בחבילה, ושכל הכרטיס הראשון משלם את כל ההוצאות שלו, והכרטיס השני זה כבר רווח.
אגב, סרטים צרפתיים, אני חושב שממשלת צרפת משלמת כדי שיוציאו אותם. אז גם זה לא עולה כסף.
בעולם?
כן, בטח.
יפה. אז זה. וסרטים ישראלים, חלק ניכר מתקציב ההפצה שלהם, הוא מגיע מהקרנות הקולנוע, אז גם שם אין הרבה הוצאות. בעלי בתי הקולנוע לא מפסידים כסף. כל מי שבדרך לשם מפסיד, כולל המפיץ, אבל אם המפיץ הוא גם בעל בית קולנוע, אז בעל בית הקולנוע ידאג שגם המפיץ לא יפסיד כסף. אוקיי, אז דיברנו על נטפליקס, דיברנו, הזכרנו את האחים כהן שאני מאוד אהבתי, אתם לא הזכרתם אותם, אז זה מבחינתי, ההישג הגדול של, זה הסרט הראשון שהאחים כהן צילמו בדיגיטלי, עד עכשיו הם צילמו את כל הסרטים שלהם בפילים, אז זה גם רגע כזה.
חושבת שזה סרט סבבה, אני פשוט חושבת שהוא היה צריך להיות סדרה.
לא, אני שמח שהם לא עשו אותו כסדרה, אני שמח שהם עשו אותו
ברצף. אנשים אומרים את זה, אבל פשוט אני חושב שבחוויית הצפייה שלי הוא היה עובד לי הרבה יותר טוב אם הייתי רואה אותו בחלקים.
אז קודם כל, בגלל שזה בנטפליקס, אז
אני יכולה, יש לי את היכולת, אבל אם הם העלו את זה כסרט, האמנתי שהם מאמינים שצריך לראות את זה כסרט. ושמחתי עליהם.
אז אני חושב שצריך לראות את זה כסרט, כי כסרט אנחנו מבינים שיש איזשהו חיבור וקשר בין הפרקים שלא נראה לעין, אם זה היה בהפרש של...
אני רואה הרבה טלוויזיה, ככה צריך לראות גם סדרות. היום מי שחושב שכל פרק לעצמו לא מבין איך רואים טלוויזיה יותר. אפילו סיטקומים כבר יש להם עלילות רציפות.
כן, לא, זה רק אומר שזה איזשהו סוג של ריכוז שכדאי לראות את זה ברצף של שעתיים ורבע, הסרט הזה גם שעתיים ורבע.
מי שרוצה שיראה את הסדרה במיניון, אין לי מזה בעיה. אני חושבת ששיטת
ההפצה הייתה צריכות אחרת. אנחנו מוצאים את זה כסרט, כי הם אנשי סרטים, אבל את מוזמנת לעצור ולראות את זה. גם האורחים משתנים, שזה גם משהו, האופנה שנטפליקס הכניסה בשנים האחרונות, שאין יותר סלוטים. אז פרק בסדרה אין יותר 45 דקות.
הם יש, עדיין די מקפידים שהפרקים יהיו אחידים באורך. ברוב הסדרות, רק, זה מאוד
רק נדיר. רק סדרות שיש להם, שהן מגיעות מאיזשהו סוג של סינדיקציה, אבל סדרות
לא,
שהן...
ממש לא נכון, סדרות מקוריות של נטפליקס, גם ברובן נשארות באותו אורך.
זה אומר שיש לנו זה, אבל מניאק נע בין 26 דקות.
אבל מניאק הוא דוגמה חריגה.
אבל יש שפל של אופציות.
מה יש חוץ משתי אלה? זאת השאלה.
לא, אבל זה פתח את זה שאת יודעת שפרק בסדרה יכול להיות שעה ו-10 דקות, ויכול להיות 26 דקות באותה סדרה.
הוא יכול. עדיין לרוב הוא יהיה או 50 דקות לדרמה, או חצי שעה לקומדיה.
לא, כי ככה הם מחשבים תקציבים, אז 26 דקות זה יעלה להם. בקיצור, יש כל מיני דברים שהם חוץ תוכנים, אבל מבחינת התוכן, פרק יכול באופן תיאורטי גם להיות קצר יותר, וזה גם משהו שנטפליקס חידשה לנו בשנים האחרונות. נושא ממש אחרון לשיחה, כי אנחנו מתקרבים לסיום. אני חושב שזו הייתה שנה אדירה לקולנוע התיעודי אמריקאי. באמריקה הרבה מאוד בלוקבסטרים גדולים שהם לא מארוול נורא נכשלו. היה כל עד זה מקיס של השבוע האחרון
ומתחילת השנה. סולו.
סולו, נכון.
הרי טרף של פיטר ג'קסון, הבנתי שהוא
מלא הכישלון
הגדול של העשור.
הולך להפסיד 100 מיליון דולר.
איזה סרט?
הרי טרף, מורטל
אנג'לס. אוי, זה רע מאוד.
אז, אבל, זו הייתה שנה עם להיטים עצומים בתחום הסרטי התעודה, וסרטים מדהימים ביופן. פתאום, סרטים שמרוויחים, מכניסים בארצות הברית מעל 10 מיליון דולר, שזה כאילו, זה שובר קופות עצום. אני נורא אהבתי 3 זרים זהים.
אני גם, כן.
שהבנתי שאמור
לארץ, כן. והוא יוצא, כן.
בגלל זה החלטתי לא לראות אותו בהשלמות סוף שנה, אמרתי לשמור אותו ל-2019.
הוא היה בכל הדוק אביבים של ישראל, ואז פתאום החליטו להוציא אותו, והוא יוצא ממש עוד שבועיים לבתי הקולנוע.
איזה כיף.
כשאני אומר, כשאני מחפש איזושהי חוויה בסרט, אז הסרט שהכי הרגשתי את זה השנה, זה הסרט הזה.
אני גם מאוד...
שכל רבע, כשאני מסתכל, אני אומר, וואו, אני לא... כאילו, אני ממש יושב שם מורטט ונסער ושמח ומתרגש, ואז נורא עצוב, ואז מבולבל, ואז גם מתעצבן קצת על הסרט. קשת שלמה של רגשות סביב הסרט הזה, אולי אחת מחוויות הצפייה הכי טובות שהיו לי, ו-RBG, הסרט על רות ביידר גינסברג, שגם נורא...
והיא גם הייתה בארץ.
נכון, היא באה להציג אותו
בישראל,
בירושלים, קיבלה את פרס בראשית.
הייתי, הייתה... כן, היא לא הייתה כל כך שם, לא נעים להגיד, היא בת 104 בערך.
פחות,
אבל כן. היא נורא חמודה, היא אומרת את אותם משפטים שהיא אומרת בסרט, פחות או יותר, הכל היה כתוב לה גם מראש. היא מאוד קטנה, פיזית, והיא מאוד... היא נראית מאוד שברירית, בסרט היא נראית קצת יותר חזקה, אבל היא בעיקר נראית כמו מישהי בגילה. זה היה מאוד מרגש וגם קצת עצוב.
ויוצא עליה עוד סרט, עלילתי.
אוי, זה הסרט שאני כבר כועסת עליו.
לא, בישראל יוצא.
כן, הם מוצאים אותה, נכון.
אמין החזק.
אמין החזק.
עם השחקנית השנואה עליי בעולם בערך.
אגב, לב הם תמיד מבינים את זה. הם הוציאו את מנדלה בדיוק שבוע אחרי ש... כאילו, הם יכולו להוציא את מנדלה... ובדיוק שבוע לפני זה הוא מת. אז יש להם עכשיו עוד הזדמנות. ואת Won't You Be My Neighbor ראית?
ראיתי.
זה עולה עכשיו ל-VOD ב-6 בינואר.
בהוט.
בעוד וב-YES.
גם ב-YES?
כן, זה של אוניברסל.
ראיתי את הסרט, לא, בתור מי שגדל כילד קטן בארצות הברית, וראיתי את מיסטר רוג'רס נייברהוד.
על מיסטר רוג'רס, כן.
איזה סרט חמוד גם.
שטום הנקס הולך לעשות סרט עלילתי עליו.
ליהוק יותר טוב.
איך אגב, יש אותו להורדה? סליחה על
ה...
את הסרט?
לא, אני לא מצאתי אותו.
אני ראיתי אותו
בהורדה. כן, כן, יש אותו. אבל עוד רגע ב-VOD, אנחנו לא נסית פה אנשים
לקחת. היה לי קשה להשיג אותו גם.
לא, הוא סרט אולפנים, בדיוק, נכון. והוא ההצלחה הכי גדולה הדוקומנטרית. זה משהו קרוב ל-20 מיליון, בדיוק.
גם סולו חופשי.
סרט מדהים. סולו חופשי לצד, גם היה בדוק אביב בשם, יאללה בניישנל ג'יוגרפיק, וגם בסינמטקים, חוץ מ...
גם בסרט סקייטריות שלא ראיתי, שכולם אומרים שהוא סופר מדהים.
אז רגע, סולו חופשי זה המשימה בלתי אפשרית 6, וסולו חופשי עם שני סרטי האקשן הכי טובים.
צחיק.
איך תמיד שנה מסתיימת, כמה שאני לא מתאמץ, אני מרגיש שלא ראיתי כלום, פספסתי הכל,
כל הדברים הטובים לא פספסנו, נכון. אלה באמת מילות סיכום טובות, כי אנחנו מגיעים לסוף התוכנית.
דיברנו על פיטר רביט, אני לא
זרקתם על זה משהו.
כן, לא, אתה משפט על פיטר רביט ואת משפטת על פדינגטון 2, קדימה. סרטי ילדים בתור הסרטים הכי טובים.
אתה לא רוצה לדבר על פדינגטון 2?
לא, אני לא אקח לך את זה. מעדיף ארנבים.
לא, הוא רצה את פיטר, הוא ביקש פיטר רביט ואת רשמת פדינגטון 2.
זה לכאורה סרט לילדים, זה בעצם סרט למבוגרים, רצוי תחת השפעת סמים. זה סיפור על מיליציה של ארנבונים אלימים שיוצאים למאבק חסר פשרות ופסיכופטים תעודות. הסרט הזוי, מופרע, חצוף, מדהים, והתמוגגתי מכל שנייה. ואני על חתום ארנב שביט.
אז תקשיב, אז לא דמיינתי שאני בכלל רוצה לראות את הסרט, כי היה לי עוד קצת טראומה מהופ ארנב, אבל ראיתי אותו בטיסה. ראיתי אותו בטיסה, לא זוכר השנה טסנו לאנשהו, וראיתי אותו בטיסה.
איטליה,
כן. ובהלוך ראיתי אותו בלי תרגום, בלי סאונד, רק עם התרגום, כי אז בחזור ראיתי אותו כמו שצריך, וממש נהניתי ממנו. אז אני מחזק את זה. כן, ופדינגטון 2, שצריך להזכיר אותו, כי זה אחד הסרטים הכיפים שהיו, הסרט הכי טוב של ווס אנדרסון שהיה השנה.
זה סרט שאני תמיד אזכור אותו בתור הסרט שבו ילדה התחילה לבכות, כי עצרו את פדינגטון ושמו אותו בכלא. ועדיין זה הסרט הכי שמח ואופטימי וחמוד בעולם, זה פשוט סרט שגורם לזה לראות, כאילו כל מה שהסירים צריכים זה שיאכילו אותם יותר סוכר ואז הכל יהיה בסדר.
נכון.
ניסיתי השנה לחתוך את הסוכר וזה מאוד מאוד קשה, אז אני מזדהה איתם. הסרט ממש מקסים וחמוד, ואחד הסרטים היחידים מהשנה שאני יכולה להמליץ עליהם למישהו בלי להגיד, אבל תקשיב, זה קצת מדכא, בסדר? כי פשוט שמח.
לא, בכל זאת נכנס לכלא.
כן, והכל סבבה. אין צרה בחיים של פדינגטון, פשוט הכל הוא הזדמנות לחוות חוויות חדשות ומרגשות.
כן, לא, סרט מקסים, אני לא חשבתי שהוא הכי טוב לזה, אבל סרט שנורא נורא נראה.
ואגב, זה גם תופעה בישראל, פדינגטון.
מה, איזה 200 אלף צופים ראו אותו? הצלחה
מטורפת, וזה
למרות. אבל אני מבין את זה, לא? זה היה סרט שיצא בפסח, ראו אותו אוכל מצב.
אבל זה למרות שהדמות של פדינגטון היא לא כל כך מוכרת בישראל.
אני דווקא חשבתי שהיא די מוכרת.
לא, באמריקה, אגב, הסרט לא הצליח.
אני ראיתי סרטים של סדרות של פדינגטון
בעברית. אבל אין בישראל.
אז אני צריך לזכור, באמריקה
זה לא דרדסים, לא, זה לא דרדסים, נגיד.
באמריקה הייתה בעיה עם הסרט הזה, כי זה סרט של הרווי ויינסטין.
אבל גם הראשון הדעתי לא נורא הצליח, ובישראל, כשפדינגטון הראשון יצא, אני אומר לכם, אף אחד לא יודע מי זה פדינגטון, וזה פשוט תפס לאט לאט.
לא, אני גדלתי על פדינגטון. אני, כשהגבעתי ללונדון פעם ראשונה, הלכתי לפדינגטון סטיישן,
זה לא נגיד את הדרסים, שזה מותג מטורף בישראל, וברור שהיה סרט, הוא עושה 500 אלף צופים. זה לא מרקו, נגיד, שאם יהיה מחר סרט גם מסר,
הוא מלך הרעיון. טוב, זה הדבר הכי טוב שקרה לפדינגטון. אם הוא היה הדרדסים, היו עושים ממנו הדרדסים, זאת הבעיה.
יש לנו שתי דקות. 2019. אמרת מלך האריות. יש סיכוי שיגיע למיליון כרטיסים בישראל?
כן.
לדעתי 900 אלף.
נכון, הולך להיות הלהיט הכי גדול שראינו.
תשמעו, אני צריכה שדיסני יוציאו לי מברק בבוקר ויודיעו לי כבר, כי אני לא יכולה לעמוד במתח הזה, האם ביונסה הולכת לשיר את סרקר אוף לייף, או לא. אני צריכה לדעת, איזה עוד סיבה יש לה להיות בסרט, הבא בעינה עליו איזה אישה בשביל לשיר את סרקר אוף לייף, או לא, או שהיא לא.
לא, שיר מקורי כדי שהיא תזכה באוסקר. היא תכתוב שיר מקורי וכל זה.
השיר המקורי יהיה על הכתוביות, כמו שעושים, אבל סרקר אוף לייף צריך זמר עצום, ומי יותר עצום עם ביונסה.
מי זכה השנה באוסקר, אגב, לידי גאגה או דולי פרטון או
קנדריק לאמר? ברור של לידי גאגה,
לצערי. אז זהו, לא, אני חושב שזה יהיה עוד לידי גאגה או קנדריק לאמר, זה אחד משניהם, אלה המועמדים.
אני לא חושבת שלידי גאגה יש תחרות, וחבל, כי זה, כאילו, הייתי רוצה שהיא תזכה על...
על?
על סרט טוב יותר.
לא יזכו נגיד בקנדריק בגלל עניינים פוליטיים?
לא, בסופו של דבר זה יהיה אם אתם מעדיפים קאנטרי או מעדיפים היפ-הופ.
אתם נותנים מה זה הרבה קרדיט למצביעים של אוסקר שאתם חושבים שמעניין אותם מה הצבע האור של קנדריק לומר?
אני חושב שהם בסופו של דבר הם יקשיבו לזה, ואז השאלה היא 7,000 מצביעים ברחבי העולם, ובשנתיים האחרונות הם צירפו את לב דיאז בתור חבר אקדמיה בפיליפינים.
גם גירובדיך, הוא
יחריע. אז השאלה היא באמת, האם הם יעדיפו את...
מי יזכה בסרט?
שמע, אנשים חכמים אומרים, רומא, אני לא רואה את זה קורה, אבל אני...
זה לא יקרה.
אז... ועכשיו פתאום אין תומסון אומרת פנטר שחור, ואני גם לא מבין את זה, אז אני חושב שכוכב נולד הולך לזכות. אבל כוכב, נראה לי, אבל זאת הקלישה של זה.
אנשים בסוף באים אליי בטענות, שסרט שהם לא אהבו זוכה באוסקר.
בצדק,
אתה... אז הם יקחו את השנה הזאת, שיהנו ממנה, שיעריכו אותה, שמה באה, אנחנו נראה לך את הסרטים המסריחים שלנו.
גייטקיפר ו...
בטח גם באים אליכם בטענות.
כן, לא, באים אליכם בטענות של הטעם שלי...
אליי באים בטענות של למה כתבתי על הסרט כוכב נולד, שהוא לא סיפור אהבה מקסים ומרגש.
לא, אין לי בעיה שבאים אליהם בטענות, מה שכתבתי, באים אליהם בטענות שהסרט לא טוב.
אליי באים לטענות בלי קשר לשום דבר. אליי כאילו באים לטענות בקטע של ראיתי שכתבת על סרט, אני לא יודע מה דעתך.
אבל השם שלך מופיע מעל שם הבמאי, בפוסטר.
בסדר, אני...
במודעות של שאולי זה תמיד יחד עם ריקי גל ורוני סומק, נתן דטנר.
השנה מישהו כתב לי בצ'אט תלונה מאוד ארוכה על סרט שהוא ראה, והוא רוצה להתלונן על המבקרים שהיללו את הסרט. אני לא כתבתי לסרט מילה. מילה. והוא בא לי בטענות בשם אורי קליין, שכתב ביקורת מאוד מאוד מחירה על הסרט. אתה יודע שאני לא מכירה את אורי קליין, כן? אז כזה.
אבל אותך הוא מכיר, ואת אנא אעביר את המסר לאורי קליין. עד כאן שנת 2018 בקולנוע, תודה לאבנר שביט, תודה שבאת.
תודה רבה לכם.
תודה לנעמה רק.
תודה רבה.
אתם לא תאמינו מי נמצא פה באולפן.
היי!
גיא חג'אג' יגיש, מה, אתה מסכם את שנת 2018 או שאתה כבר מתחיל משהו חדש?
אני מסכם את 2019.
מסכם את שנת 2019 ומכין אתכם לקראת המצעד השנתי שיהיה ביום ראשון. ועד כאן אנחנו ניפגש בסינוסקופ ברדיו הקצה רק בשנה הבאה, אז תסבלו את הבדידות את כל יתרת השנה הזאת. יאללה ביי!
Yair Aven.
So yeah, that's the world.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
Hi, man.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.